שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על ההסברה הלאומית, על רקע מבצע שומר החומות. זהו נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל, לצד הלוחמה בזירה הפיזית בעזה במקרה הזה, הייתה גם זירה של הסברה שהיינו צריכים לקחת בחשבון, והביצועים, איך נאמר, חלקם טעונים שיפור, חלקם ראויים לציון חיובי. הערכה כללית של מה שהיה במהלך מבצע שומר החומות בתחום ההסברה והחשיבות של הנושא הזה, אלה הנושאים שבהם נעסוק בשיחתנו עם ירדן ותיקאי, יועץ אסטרטגי, לשעבר מנהל מטה ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. שלום רב ירדן.
שלום רב ירון, תודה.
קודם כל אני רוצה לשאול אותך, וזאת על סמך מאמר שאתה פרסמת במסגרת מבט על במכון שלנו, על תחום ההסברה, אתה כותב בין היתר שצריך להסביר את ההסברה לציבור הישראלי ובכלל, אז הנה, בבקשה, תסביר.
אז אנחנו מתחילים בעצם מהסוף, לא מהסברה עצמה, אלא קצת מהסברת ההסברה, אבל זה גם חשוב. למה? כי זה מעצב את התודעה. יש איזו תחושה תמיד שהכל רע, הכל לא עובד, ורק אם היינו אומרים ככה או עושים ככה, העולם היה עומד ומוחא לנו כפיים. אז זהו שלא. אני חושב שיש פערים גדולים בהבנה של מה ההסברה יכולה להשיג, איפה אנחנו ממוקמים בעולם בהיבטים האלה. חלק מהדברים הם דברים אובייקטיביים וחלק סובייקטיביים. למשל, אני אומר, קודם כל, העולם חושב שונה ממרבית אזרחי ישראל, צריך להכיר בעובדה הזאת. העולם רואה את הסיסוך הישראלי-פלסטיני בצורה שונה ממרבית אזרחי ישראל, אין פה מונוליטיות כמובן. יש פה תקשורת בינלאומית שרואה את זה שונה מהתקשורת הישראלית. אני מנקה רגע את ההטיות, אני מדבר רק גם מבחינת התפיסות. הצילום, המצלמה, רואה דברים דרמטיים ביותר, לכן היא תיתה תמיד, ותודה לאל על כך כמובן מבחינתנו, לצלם הרבה יותר את מה שקורה בצד הפלסטיני בעזה מאשר מה שקורה בישראל, כי ההרס שם יותר גדול, ויש עוד הרבה מאוד גורמים אחרים שבעצם מובילים, לדעתי, מצריכים להוביל לניתוח הרבה יותר ריאלי, להבין מה אנחנו יכולים, מה לא יכולים, מה הפערים שלנו וזהו, אבל בשורה התחתונה, העולם רואה את הדברים באופן שונה מאשר מרבית אזרחי מדינת ישראל, צריך להכיר בזה, ועוד נקודה, אולי אחרונה בהיבט הזה הוא, אני אומר, אין איזשהו פתרון שרק אם נעשה אותו, ורק אם נשתמש באיזה מילת קסם, הכל יהפוך. צריך להוריד את התפיסה הזאת מעל הפרק, זה לא שלא יודעים פה לדבר ולא יודעים לדברר, ואין סושיאל מדיה, יש את כל הדברים האלה, אפשר לשפר ובטח עוד נדבר, אבל אין איזה מרכיב אחד שפתאום ישנה את כל המערכה.
אז בוא נפרק את זה לגורמים, וזאת על סמך מבצע שומר החומות שאתה ניתחת, במאמרך. קודם כל, תאר בבקשה בקצרה את האסטרטגיה שבה נקטה מדינת ישראל בתחום ההסברה במבצע הזה, וגם בהשוואה למבצעים דומים בעבר.
תראה, אתה התחלת בעצם את הפתיח ואמרת שהסברה היא מרכיב בביטחון הלאומי יחד לצד הלחימה, אז אני מרחיב את זה עוד יותר. קודם כל, יש ארבעה מאמצים שונים באסטרטגיה של מדינת ישראל בהיבטים האלה, מאמץ שהוא צבאי, מאמץ שהוא מאמץ העורף, הוא חשוב מאוד, המאמץ הדיפלומטי, שזה בעצם הקשר אל מול מנהיגים ברחבי העולם, והמאמץ הסברתי, שהוא פונה יותר לדעת הקהל הבינלאומית הרחבה, לא רק הבינלאומית. נקודה שנייה, יש שלושה קהלים שמדינת ישראל מדברת אליהם תמיד, כממשלה, באירועים האלה. אחד, הציבור הישראלי, זה ברור, שתיים, הציבור הבינלאומי, ושלוש, גם הציבור האזורי. כלומר, יש פה אינטרסים והרבה מאוד כלים, דוברים והכל, כדי להפעיל גם אל מול הציבור האזורי, כלומר, ערבים, פלסטינים ומזרח, אני מדבר על מדינות ערב, לא על ערבי ישראל בהיבט הזה. וארגז הכלים של מדינת ישראל הוא ארגז כלים משוכלל, שקודם כל מותאם לשלושת הקהלים האלה, יש שלושה גופים מרכזיים שעוסקים בזה, ועוד גופים נוספים. הגופים המרכזיים באירועים כאלה זה דובר צה"ל, משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה, ויש עוד הרבה גופים אחרים, מתאם אותם, את האסטרטגיה, מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה, ולכן בקצרה, זה צורת האסטרטגיה של מדינת ישראל, איך שהיא מובנית, ואם תרצה, ניכנס למסרים המרכזיים.
כן, אנחנו כמובן נפרט ונדגים, אבל בוא ניכנס קודם למה שלדעתך מהווה הצלחה במבצע הזה. אולי אחד האירועים היותר מדוברים זה סיפור תרגיל ההונאה שהופעל במהלך הלחימה, על כך שאולי תהיה כניסה קרקעית. איך אתה מנתח את האירוע הזה? מה טוב במהלך הזה? ולצד זה, איזה עוד מהלכים הסברתיים אתה חושב שראויים בציון חיובי בסך הכל?
תראה, אני אגיד לך במה אני חושב הצלחנו ובמה הצלחנו פחות, ואני אגע כמובן באירוע הונאה. אני חושב שבמה שהצלחנו באירוע הזה, ובהרבה אירועים גם קודמים, ובסך הכל להטמיע בדעת הקהל הבינלאומית בעיקר, אנחנו מדברים פה על הזווית בעיקר הבינלאומית, זה אחד לשכנע את העולם שחמאס הוא ארגון טרור. בסדר? חמאס הוא ארגון מוקצה, הוא נתפס כארגון טרור, הוא מוגדר כארגון טרור במרבית העולם, ולא רק ארגון טרור, אלא ארגון טרור שפועל מתוך אזרחים, משתמש בהם כמה שנקרא מגן אנושי, ופועל נגד אזרחים ישראלים. אני חושב שבדבר הזה בסך הכל, דעת הקהל הבינלאומית, גם המנהיגות מבינה את הדבר הזה. אני חושב שגם אנחנו מצליחים כל השנים לשכנע שיש לנו קייס להקות בו. כלומר, יש לישראל זכות להגנה עצמית, דרך אגב, זה לא דבר מובן מאליו, כי גם נהרגים אזרחים או אנשים שהם לא מעורבים באירועים האלה, אבל אני חושב שבסך הכל, סך הכל יש הבנה לנושא הזה. מה שאנחנו פחות מצליחים, הרבה מאוד שנים, כמובן, אני לא מבקר את המבצע הספציפי הזה, גם אני חלק מהמערכת הזאת הרבה מאוד שנים, זה שקודם כל אנחנו עושים הכל כדי, נקרא לזה, לחיות עם שכננו בשלום ולהוריד מתיחויות. הרבה פעמים אנחנו נתפסים, וזה אמירה מקצועית פה, זה לא אמירה פוליטית. למשל, האירועים האלה של שומר החומות התחילו בתקשורת הבינלאומית, בעיקר בסיפורי שייח' ג'ראח. אם אתם זוכרים במה מדובר, בהריסת בתים.
בוודאי, כי החמאס בעצם הפך את האירוע הזה לחולל של כל הסיפור.
בדיוק, כלומר, מהבחינה הזאת, בתקשורת הבינלאומית, היה על ישראל הרבה ביקורת על ההיבטים של שייח' ג'ראח, וההיבטים של ירושלים. עוד פעם, אני אומר את זה כאמירה מקצועית בהיבט הזה. כלומר, האירוע התחיל ממקום אחר, שבו בהרבה מאוד מקומות, ישראל אחראית למצב. אז אני חושב שזה סוגיה שאנחנו הרבה שנים לא כך מצליחים להשתחרר ממנה בהיבט הזה. עוד היבט שאנחנו עושים מאמצים גדולים ועדיין לא תמיד מצליחים מספיק, בוודאי גם באירוע הזה, זה שאנחנו פועלים גם באפקטיביות, אבל גם במידתיות. כלומר, יש מונח בדאט הקהל הבינלאומית שנקרא proportionality, מידתיות, בוודאי שאנחנו חושבים שאנחנו פועלים עוד וצריכים לפעול הרבה יותר חזק, אבל יש על זה לא מעט ביקורת בדעת הקהל הבינלאומית. אז זה אני חושב שבא בדברים האלה. לגבי ההונאה, יש לי פה שתי הערות. אחד, הונאה זה דבר מצוין, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה.
ורק נסביר, הכוונה הייתה ליצור את הרושם שאוטוטו ישראל נכנסת קרקעית לרצועת עזה. רק אם המלחמה או המבצע בעצם מתגלגל לשלבים שמספיק, או בוא נגיד, המצב יהיה כל כך סבוך, או שיצדיק את המהלך הזה, זה עצוי לקרות, ושזה מה שנקרא עומד בפתח.
כן, הנקודה, אתה זוכר מה הנקודה? הנקודה היא שהחמאסניקים נמצאים בתוך המנהרות.
מנהרות, כן.
ועל ידי ההונאה הזאת, הם בעצם יעלו למעלה כדי להילחם עם צהל, וצהל יבוא מן האוויר, חיל אוויר, ויקטוש אותם. בסדר? זאת הייתה הונאה. שתי הערות בהיבט הזה. אחד, דובר צהל הוא לא חלק מהונאה. דובר צהל הוא גוף שמחויב להיות 100% של אמת אל מול העיתונאים.
של האמינות שלו.
כמו לחלוטין. כמו דרך אגב כל דובר, הוא לא חייב להגיד את כל האמת, אבל מה שהוא אומר זה רק האמת. מהבחינה הזאת. לא חייב להגיד את כל האמת, אני לא צריך להיות שקוף, כל בסדר גמור. אני לא יכול להתפס כמי שאמר אמירה לא אמת. עכשיו, דובר צהל הוציא הודעה על זה שזה היה טעות, ואני מקבל את זה. אני חושב שצריך להיות מאוד 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 חזקים, גם בתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, כדובר צהל, שאומר, אני רוצה לדעת, רוצה להכיר, ואם יש משהו שאני יכול לעזור, ודאי שנשמח לעזור, אבל הוא לא בבחינת אמירת אי-אמת לעיתונאים, בסדר? יש טכניקות אחרות שאפשר להשתמש בהן, אבל לא פה. נקודה שנייה, על הסיפור הזה, יש לי זווית אחרת שאני מציין אותה במאמר. מפעל המנהרות שפגעו בו, הוא נקרא המטרו. בסדר? המטרו, ככה צבא קרא לזה, המטרו, כמו באירופה, כמו בעולם שאנחנו מכירים. יש את
הפרקי של תחבורה במדינות המערב.
בדיוק, תחבורה ציבורית. אבל השימוש, זה שזה מונח פנימי צהלי, 100%, זה לא ענייני. אבל ברגע שמתחילים להשתמש בזה, בהסברה הבינלאומית, יש פה בעיה גדולה. למה? כי פה יש נקודה חשובה מאוד נוספת, שהיא הטרמינולוגיה. כשאתה מדבר עם קהל, אתה תמיד צריך לדבר בטרמינולוגיה שמתאימה לו, כדי להעביר את המסרים שלך. מטרו, כל מי שמכיר, אני בטוח שכל ישראלי שהיה באירופה, בארצות הברית, יודע שזה אורך החיים של מרבית אזרחי העולם בערים. בסדר? לא נוסעים בשונה מישראל, לא נוסעים במכוניות במרכזי הערים, אלא נוסעים בתחבורה ציבורית. אני מקווה שגם אצלנו יהיה בקרוב. אבל מה אורך החיים? המטרו. משם אתה מגיע לעבודה והביתה. משם אתה נוסע לחברים וזהו, הכל המטרו. עכשיו, תבין שגם יש בורות גדולה מאוד לגבי מה שקורה אצלנו. כלומר, אם ישראל אומרת, הנה, פוצצנו את המטרו של הפלסטינים או של עזה, אז הרבה מאוד אנשים בעולם, הקונוטציה הראשונה שלהם זה, למה לעזאזל ישראל פוצצה את הרכבת התחתית של זה? ולנו זה נשמע מצחיק, אני יודע, אני צוחק, אבל אנחנו מכירים את הסיטואציה וצוחקים על זה. אבל בעולם לא מכירים את הסיטואציה ואף פעם לא הכירו. דרך אגב, כמו שאנחנו לא באמת מכירים את הסיטואציה בעולם. אנשים חיים בתוך המדינות שלהם, עם הבעיות שלהם, וזה המצב, ולא כך מתעניינים בחדשות חוץ לצערנו. לכן, השימוש במונחים הוא נקודה חשובה מאוד. אסור לנו להשתמש, או נכון לא להשתמש במונחים שהם counterproductive, שהם ייצרו תודעה שלילית למולנו. נקודה נוספת, אני חושב, צריך לחשוב עליה ולתכנן אותה בצורה טובה.
כן, ובואו נתייחס לעוד ממדים של המבצע הזה, ואני רוצה לשאול אותך גם לגבי התקשורת הבינלאומית. אתה ציינת שבסך הכל הצלחנו להעביר את המסר שחמאס הוא ארגון טרור, אבל כבר הזכרת שתחילת האירוע נתפסה כאיזשהו מהלך שישראל, לפי ההסברה של הצד השני, אחראית להתנעה שלו, אירוע שבעצם הוביל לכל ההסלמה. איך אנחנו מתמודדים או איך התמודדנו עם המקרה הזה, וגם לגבי העובדה שברצועת עזה נהרגו לא מעט אזרחים, כחלק בלתי נפרד מהתוצאה של התקיפות הישראליות, מה בכלל אפשר לעשות בעניין הזה?
אלה שתי מציאויות שאנחנו חיים איתם הרבה מאוד שנים. אז נתחיל בלהגיד, שהסברה לא מתחילה ונגמרת במבצע, בסדר? אם היא לא נעשית בשגרה, או ככל שהיא נעשית טוב בשגרה, אתה תקצור את הפירות גם במשברים. בשגרה אין הרבה, יש הרבה סיקור של ישראל, דרך אגב פתחתי עכשיו לפני ההקלטה את האתר של ה-CNN, והדבר היחיד או המרכזי על ישראל היה שם איזושהי הריסת בית או בתים במזרח ירושלים. כלומר, התקשורת ממשיכה לסקר את הדברים האלה באופן שוטף, והסיקור הזה יוצר גם את התודעה. בסדר? כמו כל אחד מאיתנו, אנחנו לא נכנסים לתוך משבר עם שום דבר בראש, אנחנו נכנסים עם כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים, והצריבה התודעתית שלנו. לכן הדבר המרכזי, ואפשר להמשיך כמובן אחרי זה, זה לעסוק בדברים בשגרה באופן אינטנסיבי. לבנות את הבסיס בשגרה, תרצה אחרי זה ניכנס להיבטי הפרוגרסיביים והכל בארצות הברית, אבל אתה צריך לבנות את הדברים האלה בשגרה. למשל, ההיבטים החוקיים, כל היבטי שייך ג'רח, או הדוגמה שנתתי היום, יש בו היבט חוקי, זה לא החלטות פוליטיות, אלא לרוב החלטות של בית משפט, שאומר, הנה, אפשר להרוס, מותר להרוס, כאשר...
זה לטעמך לא בלט מספיק בהסברה הישראלית, בימים של תחילת המבצע?
אני לא בטוח שהצלחנו מספיק להעביר את המסר הזה, אבל בוא נזכור, יש גם צביעות וחד צדדיות ואנטישמיות ו... הטייה וכל מה שאתה רוצה, אז זה לא, בוא לא נהיה תמימים, לא כל דבר שאנחנו נעשה יצליח תמיד בצד השני, יש הרבה מאוד גורמים שעובדים נגדנו, באופן מעוות, מכוון, מוטה והכל, אז בוא לא נהיה פה לא נהיה תמימים, וגם לא נחשוב שהכל זה בעיות של, שלנו. אבל אני חושב שההיבטים האלה, של הדגשה של מה אנחנו עושים, למשל יש מהלך מאוד גדול של פיתוח מזרח ירושלים, בסדר? אז כנגד הכתבות, כמו שאמרתי לך מהבוקר, על הריסות בתים במזרח ירושלים של בנייה בלתי חוקית, שבית המשפט אישר את זהו, אפשר וצריך גם להראות בזוויות האלה, יש פה הרבה זוויות אחרות, אבל בזוויות האלה גם את מה נעשה למען אזרחי ישראל או תושבי ישראל, המזרח ירושלמי למשל. אז בהחלט מה שאני אומר, השורה התחתונה זה לעבוד הרבה מאוד בשגרה, אין מצב שלא נעבוד טוב בשגרה והכל יהיה טוב בחירום.
לגבי הנפגעים, האזרחים ההרוגים והנפגעים, שוב, איזה כלים אפשר בכלל להתמודד עם דבר כזה? הרי העולם מתמקד על הסיפור האנושי, כמעט אי אפשרות להשחיל משהו שהוא, ככה אנחנו מתרשמים ממה שהיה בחלק גדול מכלי התקשורת הבינלאומיים.
אני חושב שאנחנו בסך הכל מתמודדים עם הדבר הזה באופן יחסי טוב, ויותר מתקדם ממדינות אחרות. למשל, אני אתן לך כמה דוגמאות, בסדר? למשל, אנחנו מביאים, אני עוזב רגע את המשבר, אנחנו הרבה פעמים מביאים משלחות של אנשי מקצוע בתחומים האלה, אקס קצינים בכירים לשעבר, יש ארגונים שעוסקים בזה, כמו ג'ינסה בארצות הברית ואחרים, ואנחנו מראים להם, הצבא מראה להם את המאמצים שעושים כדי למנוע באזרחים, ואלה מאמצים חסרי תקדים בעולם, בסדר? הקש בגג וכל הדברים האלה. שתיים, אנחנו מתקשרים תוך כדי המבצע גם עם הדרגים המקצועיים. למשל, באחד המבצעים הקודמים, רמטכ"ל ארצות הברית ישב בפאנל, ראיינו אותו, שאלו אותו על הדבר הזה, והוא אמר, אני לא מצטט במדויק, זה היה דמפסי אני חושב, אמר שאין מדינה שעושה יותר כדי להגן על אזרחים חפים מפשע בעת לחימה מאשר ישראל. אמירה מאוד מאוד חשובה שבה מפי רמטכ"ל מכהן של צה"ל, של צבא ארצות הברית, זהו. ולכן בהחלט יש מה לעשות, גם בתוך האירוע, אנחנו הרבה פעמים מחצינים למשל שיחות של טייסי מטוסים או מסוקים, שאומרים שהם כרגע לא מבצעים את המשימה, כלומר לא מטילים את הפצצה, כי הם מזהים כרגע, לא יודע מה, אמבולנסים או אזרחים באזורים האלה. אנחנו עושים הרבה מאוד בהיבטים האלה, עדיין זה מצב קשה, אני חושב שדרך אגב באירוע הזה, בסך הכל זה לא היה אישו מרכזי מאוד. אני חושב שבאירועים אחרים, למשל אירוע צוק איתן, בסדר? מבצע צוק איתן, היו בו הרבה יותר נפגעים, גם אזרחים או בלתי מעורבים, ושם הייתה לנו בעיה הרבה יותר גדולה. אני חושב שבאירוע הזה בסך הכל גם לא הייתה בעיה יותר מדי גדולה.
כן, ונזכיר גם לצד המאמץ ההסברתי דרך ההסברה הרשמית, גם את הצד הדיפלומטי, את הביקור של שר החוץ הגרמני הייקו מאס, שהראו לו מקרוב את המקום שבו נפגעו ונהרגו ישראלים ביישובי הדרום, גם לזה יש השפעה כמובן. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה רק לשאול אותך לגבי הלקחים, דברים שטעונים לשיפור, ואולי נקודות למחשבה שמתייחסות לדברים שלא היו במבצע הזה, וראוי שיהיו אם וכאשר נצטרך במבצע הבא.
אני חושב שיש שני סוגי לקחים, בסדר? אחד, מבניים לאורך טווח, ושנית, בניהול האירוע, בניהול המבצע, בסדר? בהיבט התקשורתי הסברתי. נתחילו עליי מהניהול עצמו. אני חושב שיש כמה דברים שהם היו באוכרנו. הזכרנו את סיפור ההונאה שבהחלט חטפנו עליו, אבל הסיפור המרכזי, או שני סיפורים, סיפור אחד מרכזי זה סיפור של הפלת מגדל התקשורת, אל ג'אלה. זוכר אירוע שבו היה איתורים של חמאס בתוך הבניין, שכנראה ביצעו באמת פעולות חמורות, וההחלטה הייתה בסוף להוריד את כל הבניין, אף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפגע, כי הייתה התראה לפני זה. עם זאת, האירוע הזה חטפנו עליו כותרות קשות, ביקורת קשה מאוד בעולם, נשיא ארצות הברית התקשר לראש הממשלה אחרי האירוע הזה, במידה רבה לדעתי השעון התחיל לתקתק כבר לאחור, החל מהאירוע הזה. אני חושב שזה אירוע שהיה א' יכול להימנע, היה אפשר אולי להפוך את האירוע הזה אפילו לאירוע תודעתי חיובי. אם ראש הממשלה למשל היה מקיים, או הממשלה, לא משנה, מישהו, מקיים מסיבת עיתונאים, אומר, אנחנו יודעים שבבניין הזה של העיתונאים פועל החמאס בקומה 13, מסדרון שני משמאל. מה שעושה החמאס זה משתמש בתקשורת הבינלאומית, בכם, התקשורת הבינלאומית, כמגן אנושי. זה, אני חושב שאירוע כזה, א', היה מסכל סביר להניח את פעילות החמאס, כי אם לא היו נחשפים, כמו שדרך אגב עשה ראש ממשלה באירוע של הטילים המדויקים בלבנון עם חיזבאללה, ושתיים היה מקנה לנו הרבה יותר, שתיים היה מקנה לנו לגיטימציה לבדיוק, למסר המרכזי שלנו של השימוש באזרחים וגם בעיתונאים כמגן אנושי, נקודה שהיא חשובה. בכל מקרה אני חושב, גם אם, ועוד פעם, בסוף מקבלים החלטות מי שמקבל החלטות וצריך ככה, צריך להביא לשולחן לדיון את כל השיקולים ההסברתיים, המדיניים, המבצעיים, המודיעיניים, ואם בסוף הולכים לדבר הזה, אם לא מקבלים את ההצעה הזאת והולכים לדבר הזה, צריך להכין אותו טוב לקרב, למערכה ההסברתית והתקשורתית, גם אל מול מקבלי החלטות, עם חומר, עם הלבנת חומר מודיעיני חזק, עם הכנה של הדוברים, אנשי הדיפלומטיה ולצאת למערכה. אז זה לקח אחד, אפשר עוד להרחיב, אבל אין לנו זמן. שתיים, אני חושב שיש שני דברים מבניים שאנחנו מתקשים איתם כבר הרבה שנים, אני אומר את זה גם על תקופתי כמובן. אחד זה השיח או חיזוק המיצוב שלנו אל מול קהלים ליברליים בעולם, מערב אירופה וארצות הברית, היום יש גם ממשל ליברלי בארצות הברית, אנחנו, עכשיו, אני לא מחדש שום דבר בעניין הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ הרבה הרבה יותר גדול להתחבר אליהם. מה אני אומר להתחבר אליהם? להבין מי המנהיגים, להביא לקיים תדרוכים, לקיים מפגשים גם בין אזרחים, לא רק ממשלים, בין אזרחים לאזרחים בזווית הזאת, להביא לישראל משלחות, יש הרבה מאוד דברים. תראו את ארצות הברית, כוחות כמו ה-Black Lives Matter, כוחות כמו ההיספנים, כלומר יש פה קהלים גדולים מאוד, וגם ארצות הברית משתנה, אנחנו צריכים לפעול יותר חזק אל מול הקהלים האלה, בתוכנית גדולה, מסודרת, מתוקצבת, שכל הגורמים עוסקים בזה, זה לא רק עניין פה של משרד החוץ, כל הגורמים. נקודה שנייה, אנחנו בנחיתות הרבה שנים לצערי, אל מול הצד השני, מבחינת ההתגייסות, של אנשים אזרחים למערכה. כלומר, אנחנו נכון עובדים עם ארגונים יהודיים וארגונים אוונגליסטיים ופעילי הסברה, אבל מה שאנחנו עושים, או מה שהצד השני עושה, זה במאות מונים יותר גדול ממה שאנחנו עושים, וזה בעיקר הקרב ברשתות החברתיות. אני חושב, ואין לי פה פתרון...
זה כולל כל מיני ידוענים וידועניות, וראינו...
גם ידוענים וידועניות, אבל בעיקר כוחות. כלומר, יש... עשרות אלפי אנשים שעובדים נגדנו ברשתות החברתיות, עשרות אלפי, אולי אפילו יותר, כולל במלזיה ובזה ובהרבה מאוד מקומות, לא רק באירופה, הרבה מאוד זה קהלים מוסלמים, נכון, אבל לא רק קהלים מוסלמים, שמאל חזק, ימין חזק, יש הרבה מאוד, והמאמץ שלנו הוא הרבה יותר מוגבל, וזה בעיקר ברשתות החברתיות, לכן צריך לשבת לראות איך אנחנו משנים ככל שאפשר את המאזן הזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי לנו, מאוד בעייתי לנו, ואין לו פתרון בית ספר, אין לו, זה לא רק אם היינו שמים זהו, יש פה גם היבט שהוא לא רק של המדינה, גם של הציבור, העם היהודי, הציבור האוונגליסטי, זה לא רק בעיה של מדינת ישראל, אני חושב שזה סוגיה שצריך לדבר עליה גם בין ארגונים, ובין אנשים שמייצגים את הקהילות היהודיות ואחרות, כלומר האנשים שפוטנציאלית יכולים להיות, פרו-ישראלים בקרב הזהו, כי נגדנו עומד אוקיינוס גדול מאוד, אפילו מרושע בהרבה מאוד דברים, עם המון המון מידע, עם המון משאבים, עם המון כסף, עם המון נשים, ושם זה שטח גדול מאוד, שטח הרשתות החברתיות, שיש עוד דרך ארוכה לעשות.
אז נסתפק בדברים האלה, אבל נמליץ לקרוא את המאמר שלך באתר המכון, מבט על, על ההסברה הישראלית במבצע שומר החומות, ירדן ותיקאי, לשעבר מנהל מטה הסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה, תודה גם.